ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף למד זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה חמישית מראש העמוד, שורה חמישית מראש דף למד זין עמוד א'. לפני שניכנס לגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. יש כותרת מבנה, הסבר הצורות שלנו, והמשולש שנראה בגמרא הם מקרים של מכירת אילנות בתוך שדה. אחד, מחר לשתי לקוחות אילנות לזה והשדה לזה. אז יש שני קונים, אחד רוכש אילנות והשני רוכש קרקע, שדה. מקרה שני, מחר קרקע ושייר אילנות, או הפך, מחר אילנות ושייר לעצמו קרקע. עוד סימון, צורת הבית יבליט מחלוקת רב זביד ורב פאפה במקרה הראשון. האם זה שקנה האילנות, בעניין שתי לקוחות, אחד אילנות והשני שדה, האם זה שקנה האילנות מקבל שום קרקע, עם, יחד עם האילנות שהוא קנה? הגמרא, זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע. אנחנו מדברים פה על מה שנקרא קניין חזקה. יש צורות שונות של קניין. אחד מהם זה אתה קונה על ידי פעולה, פעולה שמראה בעלות, זה נקרא קניין חזקה. אז אחד עשה את הפעולה באילנות והשני הפעולה בקרקע, כי אחד רכש אילנות והשני רכש קרקע. אמר רב זביד, זה קנה אילנות וזה קנה קרקע. ובמילים אחרות, מי שקנה האילנות לא קנה כנראה שום קרקע. מתקיף לה רב פאפה, אם כן, אין לו לבעל האילנות בקרקע כלום. למלא בעל קרקע לבעל אילנות, אחרי שהאילנות מתייבשים, שהם כבר לא נותנים פירות, הכל אילנך שקול וזיל. אז לפי רב זביד, ניתן לבעל הקרקע לומר כך לבעל אילנות, הכל טוב ויפה כל זמן שהאילנות מניבות פירות, אבל אחר כך שהן מתייבשות, זהו, קח אותם, תעקור מה שיש ותלך מפה. אז רב פאפה יש לו בעיה עם הגישה הזאת, אבל למען האמת בכך סובר רב זביד. אבל אמרנו שלרב פאפה זה הפריע לו, אלא אמר פאפה, לכן לרב פאפה יש גישה אחרת. זה קנה אילנות וחצי קרקע, וזה קנה חצי קרקע. הרשב"ם מאיר שמה שכתוב פה חצי קרקע זה לאו דווקא, אלא זה שקנה אילנות הוא קונה ביחד עם האילנות שטח שמתחת לאילנות גם כן. אפשר שביחד נלמד את הרשב"ם בחלק השלישי האחרון של העמוד, זה קנה אילנות וחצי קרקע, לאו דווקא חצי קרקע, אלא קרקע הצריך לאילנות. ומה זה? תחתיהן וביניהן וחוץ להן, כמו לא אורה וסלו. אורה זה פעולת לקיטת תאנים. אז האורה, מי שעושה את זה הוא האורה. וסלו, הסל, זה שטח שמתחת הוא טיפה מחוץ להיקף של האילן. אינמי דווקא כמה חצי, וכגון שכל הקרקע צריך לילנות, אם לא מפני שמחר הקרקע לחברו, ואפילו לא הבו אלא שני אילנות, דקיימלן במוכר את הספינה דהן להן קרקע, מי שקנה שני אילנות, יש הלכה ידועה שאם אדם קונה שני אילנות, הוא לא מקבל קרקע איתם, אבל פה זה שונה. אחר יש להם, דקיימן, שני לקוחות הן, שקונים ביחד, מצי, אמר לי, בעל אילן ובעל הקרקע, כי איך היא לדחה בעין יפה זווין, כמו שהוא מחר לך בעין יפה, לדינמי, גם לי בעין יפה, והיינו, לא רק גוף העץ עצמו, אלא גם הקרקע מסביב. כמובן לא צריך לפרט, אבל בכל זאת נגיד ההבדל בין רב זבין והפאפה, מה קורה כשהתייבש האילנות. לפי רב זביד, זהו, הוא מסתלק משם, זה שקנה את האילנות. לפי רב פאפה, אם מתייבשים, הוא יכול לנטוע אחרים במקומם. נמשיך בגמרא. פשיטה מחר קרקע ושיער אילנות לפניו, יש לו קרקע. כאילו, מובן, מי שישאיר לעצמו אילנות, אותו מוכר שמחר את הקרקע, הוא משאיר לעצמו גם כן הקרקע, או מספיק קרקע שצריך לאילנות. הגמרא ממשיכה נגיד בהנחה שמוכר לנו דעתו של רבי עקיבא. יש מחלוקת רבי עקיבא ורבנן במקרה שאדם מכר בית. המשנה בהמשך מסכתנו אומרת שמי שמכר בית זה לא כולל הבור, בור שנמצא במרתף הבית. הבור הוא נחשב פריט נפרד בענייני נדלן, ולכן מי שמחר בית לא מחר את הבור. אז אם יש כעת אדם שמחר ביתו, זה אומר לנו שהוא משאיר בבעלותו הבור. השאלה, מה עם הגישה לבור? נגיד המסלול כדי ללכת לבור. לפי רבי עקיבא, מוכר בעין יפה מוכר, דהיינו הוא מכר את הבית כולל כל השטח סביב הבית חוץ מן הבור, אבל הגישה לבור המוכר בעצם מכר. ואם הוא רוצה לגשת לבור שלו, הוא צריך לקנות את המסלול, את הגישה לאותו בור. שוב פעם, זה נובע מדעתו של רבי עקיבא שמוכר בעין יפה מוכר. אם רוצים רק לזכור את זה באופן פשטני, אבל שלא לטעות, לפי רבי עקיבא אדם מוכר את הכל. כמובן, אנחנו אומרים לך את הכל במסגרת המחירה. ולהפוקי בור שלא נופל במסגרת מחירת בית, אבל המסלול כדי, או מה שנקרא הגישה לבור, זהו כן מחר. הדין שראינו עכשיו בגמרא, שמי שמחר קרקע ושיער אילנות, זה אפשר לדמות לזה, אבל אנחנו נראה לא בדיוק לדמות את זה למי שמחר בית ושיער לעצמו את הבור. כאן בגמרא אמרנו שמי ששיער לעצמו את האילנות, זה לא רק האילנות, זה האילנות והקרקע הצורך להם, הצריך לעליונות, לאילנות. והגמרא ממשיכה פה שלוש שורות מסוף העמוד, ואפילו לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר. אפילו לפי רבי עקיבא, במקרה של מכירת הבית, הוא מחר גם הגישה לבור לא נכון, לא פה בעניין האילנות. אני מילי, מתי אנחנו אומרים שהוא מחר גם הגישה? גבי בור ודוט, דוט זה סוג אחר של בור שלא היו כלולים במחירת הבית. אז לפי רבי עקיבא הם בלבד לא כלולים, אבל הגישה להם כן היו כלולים. אבל למה? זה לא מכחישו בערה. אותו מוכר בית ושיער בו לעצמו, הוא אמרנו יצטרך לקנות לעצמו את הגישה לבור. הבור הוא לא פוגע בבית, כמובן זה בור, לא עושה כלום. ומאחר שהוא אינו עושה כלום, אין חשש מצד רוכש, אין חשש בראש של המוכר שיבוא יום מן הימים אותו קונה בצעקות, זה מפריע לי, זה פוגע בבית שלי. כלום, הבור לא עושה כלום. אז אין דרבון אין שום דחף מצד המוכר לנקוט אמצעי מניעה נגד צעקות עתידיות. לא כן בעניין מי שמחר קרקע ושיר לעצמו עצים. הרי עצים יש שורשים, הם גם יונקים מינרלים, יונקים את הכימיקלים מתוך האדמה שמזינים את העצים. אז נוכחות העצים בקרקע זה, אפשר לומר, זה פוגע או ממעט ערך הקרקע, בכך שהעצים, כפי שאמרנו, הם ניזונים מאותו קרקע. אז יש פחות אמצעי הזנה לירקות או תבואה שאותו בעל הקרקע יוצא לזרוע. ומה יקרה ביום מן הימים? יכול להיות שאותו שרכש את הקרקע יתחיל להפריע לו. הריצים שלך הם מפחיתים ערך הקרקע שלי. אז אדם שמחר קרקע בשביל לעצמו אילנות, הוא יכול לצפות מראש תרחישים כאלו, ו אמצעי מניעה נגד זה הוא שישאיר לעצמו את הקרקע הדרוש להזנת האילנות. הוא כבר ישאיר את זה לעצמו מראש. לכן זה שקנה את הקרקע, הוא קנה את הקרקע, אבל לא כל הקרקע הטיפה האחרונה, אלא הקרקע שנדרש להזנת והחזקת האילנות, אותו מוכר קרקע משאיר לעצמו, גם לפי רבי עקיבא. זה מה שהגמרא מתכוונת לומר כאן בקיצור לשון. נמשיך. אבל אילנות, מי שמחר קרקע ושיער לעצמו אילנות, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', כמכחישי בערה, האילנות, אמרנו, הם ניזונים מהקרקע, הם מחלישים את הקרקע בזה שהם סופגים מהקרקע את כל הנדרש להם, וזה יכול לגרום להביא לידי כך שבעל הקרקע יצעק יום מן הימים זה כבר מפריע לי. שיעורי שייר, אותו מוכר קרקע השאיר לעצמו את הקרקע מסביב האילנות, דאי לא שיער, אם לא כן למלא עקור אילנך ושקול וזין. זה שקנה את הקרקע יכול להגיד לבעל האילנות, תעקור האילנות שלך. הרשפה מוסיף פה כשאיבה שהאילן, תעקור אותם ותלך מפה. מחר אילנות ושיער קרקע לפניו. שמתם לב בוודאי שהמקרה הזה הוא הפוך מהמקרה הקודם. כאן המוכר מחר אילנות. פלוקתא דרבי עקיבא ורבנן, לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר איתלי. מה זאת אומרת? זה שקנה אילנות הוא גם רוכש את הקרקע מתחת לאילנות שיאפשר לו ליטה אחרים במקומן כשאלו יתייבשו. לרבנן שלא מסכימים, שאומרים שמוכר בעין רע מוכר, לט לי, ואז אם ימותו או יתייבשו האילנות אלו שהוא קנה, הוא לא ייתה אחרים במקומן. עכשיו מה שהגמרא עושה, היא מקשרת את המקרה הזה עם רבי עקיבא רבנן למחלוקת רב זביד ורב פאפה שראינו בעמוד א'. לרבי עקיבא אית לי, שזה שקנה אילנות מקבל גם קרקע, ואפילו לרב זביד דאמר אין לו. בעמוד א' ראינו רב זביד מתייחס למקרה שאדם מכר לאחד אילנות לשני קרקע, ורב זביד שם אמר שזה שקנה אילנות אין לו קרקע. פה יש מכירת אילנות, ואנחנו אומרים שבשיטת רבי עקיבא שזה שקנה אילנות קונה גם קרקע, זה גם לפי רב זביד. ואפילו רב זביד יאמר בעמוד א' אין לו, מי שקנה אילנות שם אין לו קרקע, הני מליגה בשני לקוחות, בניגוד למקרה שלנו שיש רק לקוח אחד שקונה אילנות. למה שמה אין לו? דיאם עלי הלקוח השני, זה שקנה את הקרקע, כי הכי תלדידי להתלי באילנות, כמו שאני שקניתי את הקרקע אין לי חלק בפירות של אילנות שלך, לדידך נמי, אתה שקנית את אילנות להתלך בקרקע, אין לך שום קרקע, זה ממה שאני קניתי. אבל הכה, אבל בניין, במקרה הנוכחי שלנו, מוכר בעין יפה מוכר. כמובן, אמרנו, לפי שיטת רבי עקיבא, רב זביד יסכים שזה שקנה את האילנות, קנה גם את הקרקע מתחת האילנות. כי מוכר האילנות הוא זה ששאיר לעצמו קרקע. נמשיך. לרבנן במקרה הזה שמחר אילנות ושאיר קרקע לפניו, לרבנן לט לי, אין לבעל העצים שום קרקע. ואפילו לרב פאפה שהופיע בעמוד א' במקרה של שתי הלקוחות, דאמר יש לו, במקרה בעמוד א' שהיה גם קונה אילנות, אבל הוא קנה אילנות יחד עם אדם שני שקנה לעצמו קרקע, זה שקנה אילנות לפי רב פאפה במקרה ההוא בעמוד א', קנה לא רק האילנות אלא גם הקרקע שמתחת האילנות. הני מילי, מתי אומרים שבעל העצים קונה גם קרקע? גם בשני לקוחות. תיאמר לי, כי זה שקנה עצים יכול להגיד לזה שקנה קרקע, כי איך היא דלידך זווין בעין יפה, לדידי נמי זווין בעין יפה. אנחנו נסתכל ביחד מיד ברשבם. רשבם בסוף שורות הקצרות, גבי, אמרנו שאני מין שיש לו קרקע, כוונה לבעל האילנות, זה גבי שני לקוחות. אז רב פאפה אמר את דברו שיש לו לבעל הזה שקנה את האילנות קרקע, דאמר בעל האילנות לבעל הקרקע, כי איכי דלידך זב ובין יפה, מה שמח לך מן הקרקע, אמנת להיות הקרקע שלך עולמית, היא פירותיה. קנית הקרקע בצמיתות. תמיד, כוונה שנה אחר שנה, תוכל לזרוע ולאכול את היבול. אף לדידי זווין בן יפה, שאוכל פירות אילנותיי לעולם, שאם ימותו את האחרים תחתיהן, תאין אדם חוטב לו, לא, למכור לזה בן יפה ולזה בן יפה. כאילו, אין סברה להגיד שאם אדם מוכר לשני אנשים שהוא יעדיף אחד על פני השני במובן הזה של אחד בעין יפה ואחד בעין רעה. אז זה נכון כשיש שתי לקוחות, אז אמרינן שזה שקנה האילנות גם מקבל קרקע שתחתיהם. נמשיך בגמרא. אבל הכה, אנחנו כמובן בתוך שיטת הרבנן, מוכר בעין רעה מוכר, כשמדובר בלקוח אחד, אז המושג של השיטה של הרבנן באה לידי ביטוי, כמו אצל מקרה של המוכר, מי שמכר בית ומשאיר לעצמו בור, לפי הרבנן הוא השאיר לעצמו לא רק הבור אלא גם הגישה לבור, כי כשהוא מכר את הבית הוא מכר בעין רעה, לא הכל עד הסנטימטר האחרון. אז גם פה מדובר רק לקוח אחד, מי שקנה עצים והמוכר השאיר לעצמו קרקע, אז בעל העצים מקבל רק עצים, כשהתייבשו בעל הקרקע יכול להגיד לו תעקור את העץ מה שנשאר ותלך מפה. אז מה שראינו בשורות האחרונות זה הבדל גדול בין המקרה של מכירת אילנות בזמן שהמוכר משאיר לעצמו קרקע, בניגוד למקרה שבו חלקו רב זביד ורב פאפה, שדובר במכירת אילנות, אבל גם היה עוד לקוח בתמונה, מי שקנה קרקע. לפני שנתקדם, אנחנו פונים לשוליים, יש לנו מבנה, שתי הלכות עם מבנים דומים. כמובן אנחנו במפת התלמוד והשיעורים שלנו, חלק ממטרתם זה להדגיש מבנה הגמרא, ובזמן שיש קטעים בגמרא שהמבנה שלהם הם דומים או צמודים כמו פה, אנחנו אוהבים להבליט את זה. נהרדאי פותחים ואחר כך מתקיף לרבה, ואחר כך רבה אומר דעתו. זה מה שנראה מיד. מספר אחד, נהרדאי, עמי נהרדאי, שתי שורות מסוף העמוד, עוד פעם עמי נהרדאי, ובשני המקרים נראה והבלטנו עם קבקוב מתקיף לרבה, גם בראש למד חת עמוד א' תראו אותו סגנון, ובשני המקרים רבה עצמו אומר דעתו. יש לנו נושא, ואמרנו, ואנחנו רושמים פה נושא מספר אחד, הבית בצורה, אחד שמופיע בצורת בית. בתוך המקרה יש לנו א' וב', שתי גישות, בניין רצופים, עצים הנטועים בצפיפות. המקרה השני, הקונה דקל קנה הקרקע שתחתיו. עכשיו הגמרא, אמרי נהרדאי, אכלן רצופין אין לו חזקה. אנחנו כמובן מדברים בנושא של חזקה, שדה שבו העצים הם צפופים, יותר מדי קרבה בין עץ לעץ ממה שבריא לגדילת העץ. ואותו מחזיק שדה לא עקר את העצים כדי לדלל אותם, להרחיב את המקום בין עץ לעץ, אלא הוא המשיך בשימוש בלקיטת הפירות מן העצים בצורה כזאת שהם רצופים, או כפי אמרנו רצופים. יש ברשב"ם אפשר לומר שני פירושים בעניין אכלן רצופין, ויש לנו כוכב בתוך הרשב"ם שמאפשר למצוא את הקטע מיד בשורות הרחבות, נקרא ביחד. ויש לפרש אכלן רצופין אינה חזקה, שסופן לשרש אותן ולפזר נטייתן, שכן דרך אילנות לנטוע הרבה תחילה ביחד, ואחר שגדלו קצת מפזרים אותן, אם כך לא אבי חזקה, לשרש קיימי, ואין זה עיקר גידולן. ניחשתם נכון, חזקה נוצר רק בשימוש נורמלי, שימוש רגיל באותו שטח. אף אחד לא משאיר עצים בצפיפות כזאת, אבל הוא המשיך להשתמש במצורה כזאת. וראי על הדבר דגבי נטיות אשכחן, זה ראינו גם כן לפני דפים מספר. נטיות הם האילנות שהם קטנים, אשכחן עשרה לביצה, ובאילנות שהם לא נטיות כבר גדלו אמרו שלושה לביצה. ועל כוכך נטיות היו מתחילה והיו עשרה לביצה, ואחר מייתום לשלוש ביצה. וכן דרך הספסטה, כמו כן לזוהר הרבה ביחד רצופים, כמו שעושים לכבישין וכרוב, ואחר כך עוקפים אותן וממלא מהן ארוגה גדולה. עכשיו נחזור לגמרא. אז הנרדאי בדעה שמי שממשיך בשימוש השדה בצורה כזאת, בשימוש בעצים בצפיפות, זה לא מקנה לו חזקה. מתקיף לרבה, אלא מעטה, אם אתה אומר שזה שימוש שנקרא שימוש חריג, שימוש שאינו רגיל, היי משלה דספסטה במאי קנילה. הרשב"ם כבר העיר שככה באמת מגדלים אספסטה, שקודם זורים אותם הרבה ביחד ואחר כך מפזרים אותם. אז מה רע בשימוש ביצים באופן רצופין? אלא אמר רבה, מחרן רצופין אין לו קרקע, דין אחר לגמרי. אתה רוצה לומר שמשהו, יש משהו חריג בעניין רצופין, אז זה כזה דבר, שיש מחירת עצים בצפיפות, אז אין לו קרקע. הקונה לא מקבל יחד איתם קרקע. מה הכוונה רצופין? אז הרשב"ם אומר, מחרן רצופין אין לו קרקע, כגון שנטועין יותר מעשרה בביצה, דרכה לא אמרינן הקונה שלושה אילנות כאן הקרקע, דין זה שדה אילן. למה? דלעקור ולשרש קיימה. חוזרים לגמרא. אמר רבי זירא כתנאי, איך מסתכלים על צפיפות באילנות? האם נסתכל עליהם כמציאות בלי שדה או לא? המקור שהגמרא מביא עכשיו הוא לא קשור למחירות, אלא דרך המקור אנחנו נוכל לנתח את הדברים כמו שרבי זירא רוצה. כתנאי, קרם שהוא נטוע על פחות מ-400, אולי רק מילת הקדמה, בדין כליים יש צורך להרחיק הכרם מינימום 400 משדה תבואה. לא כן הדין בגפן יחידי. כרם זה נקרא לזה, זה מציאות או זה מושג מקרמך לא תזרע כליים. התורה מזהירה מזריעת כליים בכרם, אבל לא באותו דין, לא אותו חומרה בגפן, שנגיד גפן יחידי או גפן שאינה במסגרת כרם. כאן מתואר כרם שהוא נטוע בצפיפות. מה המרחק בין שורה לשורה של, של, של גפנים שנקרא בריא או רגיל? 400 בין שורה לשורה. כרם שנטוע פחות מ-400 זה נקרא צפוף. רבי שמעון אומר אינו כרם, אני פשוט לא מסתכל עליהם ככרם, כי עתידים לעקור אותם או לפזר אותם, אי אפשר להגיד שהם כעת מוגדרים ככרם. וחכמים אומרים הרי זו כרם, ורואים את האמצעים כאילו אינן. לפי החכמים, אז מה אם זה צפוף? מה שגורם הצפיפות, אנחנו פשוט מסתכלים עליהם כאילו הם אינם שם, כי בעתיד ובכל מקרה הוא יעקור אותם, ואלו שישארו במרחק 400 שורה, אז הם יוצרים את המציאות או ההגדרה של כרם, שוב פעם, למרות שזה בצפיפות. הרשב"ם אומר האמצעים, שורה בין שתי שורות, אותה שורה שהיא גורמת את הצפיפות, אז זה רואים כאילו אינה, והוא לא הוא 600 בין שורה לשורה. 600 אגב זה מספר לפי מה שהרשב"ם תיאר לפני כן, אבל זה, כאילו זה נורמלי, זה בסדר, זה שיעור מרחק מקובל בין שורה לשורה. ולעולם מגבי מוכן רצופין, כאן הרשב"א מקשר את זה למה שאמרנו מקודם, כי רבי זה אמר שמה שאמרנו מקודם, רב אמר מחן רצופין הוא קרקע, זה מחלוקת תנאים. אז איך הדין של רב המשתלב עם המחלוקת תנאים? ולעולם מגבי מוכן רצופין לרבנן, רואים את האמצעים כאילו אינן, ודינן כמפוזרים, וגבי מוכרן רצופין יש לו קרקע, ולרבי שמעון אין לו קרקע, והיינו כתנאי. דמילתא דרבא תנאי היא כרבי שמעון. מה שרב אמר שמוכרן רצופין אין לו קרקע, זה מסתדר רק עם רבי שמעון, הוא דלא כרבנן. חזרה לגמרא, אמרי נהרדאי, היימן דזווין דקלה לחברי, קני לה משיפולי עד תהומה. מי שרכש, מי שקנה דקל, הוא קונה מתחתית העץ עד לתהום. במילים פשוטות יותר, שאם ימות הדקל, הוא יכול לטרוע אחר במקומו. הגמרא ממשיכה בראש דף למד ח' עמוד א', מתקיף לרבה, למה אתה אומר שהוא קנה קרקע ולמעלה, למה שהמוכר לא יכול להגיד לאותו שקנה את הדקל קור כמדרישקה זביני לך, הכל קור כמדרישקה וזין. קור כמדרישקה זה הצמח שקוראים לו קרקום, ואחרי שהקרקום מתבשל, כוונה נהיה מוכן, צמח עד שהוא ראי לקצירה, מה קורה? אדם עוקר את הקרקום וזהו. אז מי שקנה זכויות על קלקום בשדה חברו, הוא עוקר את הקלקום כשזה מוכן והולך. אז גם אתה אל תיטע אילן אחר במקומו. הרשב"ם, בוא נראה את זה ביחד, הוא מסביר כך, אבל זה יותר ברור כשהוא אומר את זה במילים. שורה רביעית מראש העמוד, קורק מדרישקה זביני לך, קוראים זה קורק, ורגילים למוכרו בקרקע. זה רגיל למכור את הקורקום לקונה כשזה עדיין צומח בקרקע, ומניחו עד שיגמור פריו ויוקרו. ככה זה מקובל. אף האילן שמכרתי לך לפירותיו, הקרקע לא מכרתי לך, אלא להניח אילך בקרקע שלי, כל ימי שצריך לקרקע, עד שיבש, והיינו דומי דקרקע, ומאחר שיבש, לא תן לי לו הקרקע עוד. נחזור לגמרא, אלא אמר רבה, בבא מחמת תנא, כאן הגמרא מאוד מאוד בקיצור, מה שאמרנו, שמי שקנה דקן, הוא קנה גם הקרקע מתחתיו, זה לא שהוא קנה את הקרקע, את הדקן סתם, אלא מה? בבא מחמת תנא. הוא טוען בפירוש, מכרת לי האילן והקרקע שתחתיו. זה כבר מקרה אחר ממה שנהרדאי אמרו. אמר לי מוקשישה ברייד רב חיסדא לרבשי, מאחר שלוקח נאמן בטענה זו ויכול לטוע אחר במקומו, ואי לקורקה מדרישקה זווין לי, מי הווה לי לבבד? בוא נגיד, אם אדם מכר דקל סתם ולא פירש במחירה שנמכר הקרקע יחד איתו, מה יש למוכר לעשות להתגונן נגד טענה כזו שהוא ייתן, הלוקח ייתן שהוא קנה גם את הקרקע? תשובה, היא באה אליי למחויה. זה שמכר את הדקל סתם בלי לפרש מחירת קרקע יחד איתו, אותו מוכר צריך למחות תוך 3 שנים להודיע שלא מחר. דהי לא תימא אחי, אם לא נקבל את ההסבר הזה, הזהירות הזאת, אז דהי לא תימא אחי, הני משכנתא דסורא דכתב בא אחי. אדם שהלווה כספים וקיבל תמורת הלוואה משכון, ו התשלום החוב יהיה על ידי שימוש בקרקע למספר שנים קבועות, ואחר כך הקרקע יחזור ללווה. מה כתוב בהסדר הזה? במשלם שניה אילן, בסוף השנים האלו, תיפו קרדה בלא כסף, הקרקע הזה יצא מפה מהמלווה חזרה ללווה בלא שום תשלום נוסף, כי החוב שולם על ידי שימוש בקרקע, בשימוש המשכון. עיקב ישלי לשטר משכנתא ואמר, בואו נדמיין לעצמנו המלווה הזה שיחביא את השטר משכנתא שתיארנו עכשיו, ויחביא את זה ויאמר ויתן לקוחי בידי, הרי זה היה נמצא אצל המלווה הרבה שנים, אז הוא יתן שאני קניתי את זה, אחי נמי דמימן, נגיד שהוא נאמן וחיתה עם אחי נמי, כן, הוא נאמן. מה, מתקני רבנן, מילתא דתי בא לידי פסידה? רבנן יתקנו את המשכנתא דסורא דבר שהוא מסוכן ללווים, שיכול להביא, לבוא לידי הפסד ללווים? אלא, אז מה אמצעי מיגון נגד מצב כזה? אלא, היא באה אליה למחויה. הלווה צריך למחות תוך כל 3 שנים למחות. תשמע, השדה שלי נמצא אצלו בתור משכון בלבד, הוא לא רכש את זה. החנמי, היא באה אליי למחויה. גם פה שאדם מכר דקל סתם, הוא צריך למחות ולהכריז, מכרתי רק הדקל בלי קרקע יחד איתו. עד כאן שיעורנו להיום.